שלום לכולם, כמעט שבת שלום, ברוך השם, אנחנו כבר אחרי חג מתן תורה, חג השבועות, והגענו לפרשת בעלותך. זכות גדולה לקרוא את פרשת בעלותך, שתמיד היא יוצאת בחודש סיוון לאחר חג מתן תורה, ולא בכדי. פרשת בעלותך היא פרשה ייחודית, פרשה שמהווה נקודת מפנה משמעותית במהלך הפרשיות הכללי של חמשת חומשי תורה. לפי חז"ל, בגמרא במסכת שבת, יש לחלק את חומש במדבר לשלושה חומשים, מאחר ופרשיית ויהי בנפי אהרון, שני הפסוקים האלו, כן, ויאמר משה קומה השם וכולי, אותה פרשה קטנה שתחומה בשתי אותיות נון הפוכות, הפרשה הזו מהווה חומש בפני עצמו. חומש בפני עצמה, זו הפרשה הזו. כך שבעצם יוצא לנו שיש לנו את חומש במדבר א', במדבר א', פסוק א', עד פסוקי ויהי בנפי אהרון בפרשתנו, ואז במדבר ב' זה בעצם הפסוקים שהביא בנשוא אהרון, שזה חומש בפני עצמו, וחומש במדבר ג', שזה מי במדבר פרק י"א, ועד סוף החומש. כלומר, בעצם מתחיל חומש ג' מפרשיית המתאוננים. הרבי מלובביץ', זכותו מגן עלינו, מסביר בליקוטי שיחות שהחלוקה הרגילה, כלומר, שמחלקים את התורה לחמישה ספרים, מלבד חמשת חומשי תורה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, אז בחלוקה הרגילה עוסקים דווקא חלוקה לחמש, כי התורה עוסקת בעיקר בעולם הפנימי של הקדושה. אבל בנוסף קיימת את החלוקה של הגמרא מסכת שבת, שלפיה מחלקים את התורה לשבעה ספרים, שבעה חומשים. למה דווקא שבעה ולא חמישה ספרים, כמו מקודם? אומר, כי התורה צריכה להשפיע גם על העולם החיצוני. ובעצם מספר שבע זה קשור לבריאה שהיא בשבעה ימים, זה הטבע, ולכן דווקא צריך שבעה חומשים. ההבדל הזה מתבטא גם בתוכן של שבעת החומשים. חמשת החומשים הראשונים בראשית שמות ויקרא במדבר א' וויהי בנפי אהרון במדבר ב', עוסקים בעיקר בעניינים שבתוך תחום הקדושה. אבל שני הספרים האחרונים, שזה בעיקר במדבר ג' וכל חומש דברים, עוסקים בעיקר בהתמודדות עם תופעות שליליות. החומש השישי, מה שמכונה במדבר ג', פותח בויהי העם כמתאוננים, ואחרי זה מה מגיע אחר כך? פרשיות נוספות, פרשיות שעוסקות במאורעות שלילים, חטא מרים, שהיא ואהרון מדברים על אודות האישה הכושית שלקח משה, חטא המרגלים, מעשה קורח, כן, וכמובן, אבון פאור, שלא נדע. וחומש דברים עוסק רובו ככולו בדברי תוכחה לישראל. ולכן, דווקא שני החומשים האחרונים, החומש השישי והשביעי, הם בעניינים שעוסקים ביחס בין הקדושה לבין החוץ, להיעדר הקדושה. אבל אפשר לראות את זה גם בפרטיות, באופן פרטני, בשלושת החומשים שבתוך חומש במדבר עצמו. במדבר א', שאמרנו מתחילת חומש עד פרשת ויהי בנפי אהרון, מתאר באריכות את מחנה ישראל, כיצד השכינה היא מרכז החיים של המחנה, כך שמחנה הלוויה סמוך לארון הברית והמשכן, ואילו מחנה ישראל סמוך למחנה הלוויה, הקודש זה המרכז והוא המוקד של המחנה. לאור זה חומש במדבר ב', הוא בעצם המימוש האידיאלי והתוצאה של במדבר א'. כלומר, כאשר השכינה והקודש הם מרכז המחנה ועיקר החיים, אז ממילא, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. וכמובן שהם חונים בעת המנוחה, ובנוחה יאמר, שובה אדוני לרבות עפי ישראל. אבל במדבר ג' זה האנטיתזה לבמדבר א'. מתאוננים, ולאחר מכן גם מתאווים. אנחנו רואים שהפתיח של במדבר ג' הוא של תלונות, ולאחר מכן תאוות, ובאופן נרחב יותר, כפי שאמרנו מקודם, בעצם כל החומש השישי המכונה במדבר ג' נסוב סביב חטאים וברורים קשים בעם ישראל. חטא אהרון ומרים שדיברו במשה ואשתו, חטא המרגלים, המעפילים, קורח ועדתו, מי מריבה, אבון פאור. אבל הפתיח, הספתח של כל סדרת החטאים הללו, היא עניין המתאוננים והמתאווים. כלומר, מדובר כאן בשני חטאים שהם מאוד שורשיים, שמהווים אב טיפוס לשאר החטאים שיבואו אחר כך. כמו כן, נשים לב שתגובתו של משה רבנו עליו השלום היא מרחיקת לחם. בעצם משה רבנו, בעקבות התלונות והתאוות, מבקש לא פחות ולא יותר, אני רוצה להתפטר. וזה ממש תמוע, כי אחרי חטא העגל, ששם אולי לכאורה באמת היה סיבה להתפטר, לשים את המפתחות ולעזוב את העבודה, אחרי חטא העגל, משה רבנו עליו השלום, לא רק שהוא לא מתפטר, אלא הוא כביכול נשכב על הגדר, בשביל מי? למען בני ישראל. וכאן, בבעלותך, הוא כביכול טוען שהוא לא יכול לקחת עליהם אחריות. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני? ואם ככה, אתה עושה לי, הורגני נהרוג. אם מצאתי חן בעיניך, אבל לראה ברעתי. אם כן, צריך לברר מהו השורש המקולקל עד כדי כך שגורם למשה רבנו עליו השלום להתפטר. מהו אותו שורש פורה ראש ולענה בטענת המתאוננים והמתאבים עד כדי כך שהוא נבחר לשמש כפתיח לחומש ג', פתיח לכל סדרת הנפילות של ישראל במשך חומש במדבר. סדרת החטאים שהמסקנה שלה היא ברורה אחת ויחידה. דור המדבר ובראשה משה רבנו שיצאו ממצרים לא ייכנסו לארץ הקודש. הם לא יבואו בשעריה של הארץ המובטחת. אז בואו נתחיל עם השורש הכללי. מה עומד בבסיס הטענה של התלונות והתאוות בפרשתנו? לשם כך, עלינו להשוות בין המצב האידיאלי של במדבר א' למצב המקולקל של במדבר ג'. בחומש במדבר א', בני ישראל חיים מסביב למשכן. השכינה היא מרכז החיים כמו תינוק שיונק חלב ישירות מאמו וכל התזונה שלו מתומצתת ומרוכזת בחלב של האם. כך בני ישראל כביכול ינקו ישירות מהשם והמשכן. מכל בעיה שמתעוררת הם ישר באים למשה רבנו והוא מדווח על כך בכינון ישיר, עולה בקשר מול הקדוש ברוך הוא ומיד מקבל מענה ישיר עם פתרון לבעיה. למשל, היו אנשים שעסקו בארונו של יוסף, הם היו טמאים בדרך ולכן לא עלינו, לא עליכם, נמנע מהם לעשות את הפסח במועדו. אבל מי שלא עושה פסח מתחייב כרת על ביטול מצוות עשה. אז הם באים למשה רבנו והוא מעביר את הבקשה לקדוש ברוך הוא וישר מקבל פתרון. אין בעיה, פסח שני, י' אייר. כדי שנבין מה קראנו, מה מדובר פה, שנבין את המציאות של קרבת השם שמתוארת בחומש במדבר א', נמשיל אותו במשל שמביא רב פינקוס, זכר צדיק לברכה בספרו על פרשת השבוע. נניח שמישהו פיפס בראש השנה תקיעת שופר, למה? כי בדיוק הבן שלו נפצע בחצר בית הכנסת, שבר את היד, פתח את הסנטר, והוא היה חייב לקחת אותו לבית הרפואה מדין פיקוח נפש. ואז, במוצאי החג, הוא בא לרב של הבית כנסת, לרב שלו, אומר לו, שמה, למה אני גרה? מה זה אשמתי שפיפסתי שופר? הרב אומר לו, חכה שנייה, אני מרים אנטנה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות. ואז אחרי חי רגעים הוא אומר לו, שמע אדוני, אין בעיה, השם אמר שתתקע בשופר עוד חודש, באלף חשוון תתקע בשופר. עכשיו, אתם אולי מחייכים, אנחנו יודעים שכיום זה לא ככה. היום מעוות לא יוכל לתקון. פספסת שופר? בסדר, פיקוח נפש, בסדר. שנה הבאה, אלף, תשרי, בית תשרי, תשמע שוב פעם בשנה הבאה. זה מה שהיה בעצם במדבר א'. קרבת השם בצורה בלתי רגילה, עד כדי כך יש שיח ישיר לקדוש ברוך הוא באמצעות רבנו, הלא הוא מוישה רבנו. יניקה ישירה מהקדוש ברוך הוא, כמו תינוק שיונק חלב עמו ותואם בו את כל הטעמים. כך בני ישראל כאשר הם רעבו במדבר, השם הוריד להם מן בו הם טעמו את כל הטעמים. כל התזונה שלהם הייתה מרוכזת באותו מאכל כמו בחלב האם עבור התינוק. אבל לבני ישראל זה לא מספיק. בני ישראל מתלוננים, בני ישראל מתאבים. הם לא רוצים לאכול מן. הם בעצם אומרים שהם לא רוצים קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. טוב להם לטרוח בעצמם בהכנת האוכל. הם רוצים בשר המוציא לחם מן הארץ, ולא המוציא לחם מן השמיים, כמו שברכו על המן. והקדוש ברוך הוא אכן מזהה מה השורש. הקדוש ברוך הוא מיטיב להבחין ששורש התלונות והתאוות, ובעצם תביעה לשמור מרחק, דיסטנס מהקדוש ברוך הוא. הוא מזהה שבני ישראל לא רוצים קשר ישיר איתו וניתן לראות זאת בפתרון שהוא מציע למשה רבנו. מינוי 70 זקנים שיעזרו למשה במסע העם. לכאורה בעיון שטחי הצעתו של הקדוש ברוך הוא משה רבנו מהווה מענה רק לטענה של משה על כובד מסע העם. אבל איך היא פותרת את שורש בעיית המתלוננים והמתאבים? אלא שלאור ההסבר שבעצם שורש הטענה של ה... מתלוננים והמתאבים היא התביעה לשמור מרחק מהקדוש ברוך הוא וחוסר הרצון שלהם להיות בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אז כעת נבין כיצד הרעיון הזה של 70 הזקנים נותן לכך מענה. 70 הזקנים אכן יניגו את העם על פי התורה הקדושה, אולם הזקנים לעולם לא יוכלו להגיד לנו עמדו ואשמעה מה יצווה אדוני לכם, כמו שאמר משה לאלו שהיו טמאים בדרך בחומש במדבר א'. 70 הזקנים הם רבנים, הם גאונים, הם צדיקים, אבל הם לא יכולים להביא לנו את דבר השם באופן ישיר. לאור זאת נוכל להבין גם את נבואת אלדד ומידד. לפי חז"ל, אלדד ומידד סברו לתומם שהם אינם ראויים להיות בין 70 הזקנים. אלדד ומידד באמת חשבו כדברי רש"י בשם המדרש, שאין אנו כדאין לגדולה זו. אבל בפועל הם ועוד איך היו ראויים, והראיה לכך היא שהם באמת זכו לנבואה. הם הצליחו, מה זה נבואה? הם הצליחו לזכות לקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כמו משה רבנו. ממש כמו הלך הרוח של חומש במדבר א'. בואו נשים לב תוכן הנבואה שלהם. משה מת ויהושע מכניסם. כלומר, בעומק אלדד ומידד לא מוכנים לשתף פעולה עם מועצת הזקנים שכל עניינה הוא ניתוק הקשר הישיר מהקדוש ברוך הוא. הם רוצים את החיים על פי במדבר א', כאשר עיסה אומן את היונק, ולכן בנבואה שלהם הם מספרים לבני ישראל, תראו מה גרמתם במעשה שלכם. אתם לא רוצים קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא? אז בכך הבאתם למיטתו של משה רבנו. יהושע כועס על כך. אבל משה רבנו, הענב מכל אדם, מוכיח אותו. המקנה אתה לי? איפה היית אתמול? עכשיו כבר מאוחר מדי, אנחנו כבר במדבר ג', לא במדבר א', ומי ייתן כל עם אדוני נביאים? הלוואי וכל העם היו נביאים, הלוואי וכל העם היו רוצים קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא כמו הנביאים. לכן בהמשך, שבת הבאה נקרא על חטא המרגלים. המרגלים הבינו שכדי לכבוש את ארץ כנען מידי ילידי הענק צריך קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, צריך ניסים כמו במצרים, אבל לזה הם לא היו מוכנים. כך גם לגבי קורח ועדתו. רב לכם בני לוי, איננו חפצים בהנהגתו של משה רבנו, כל העדה כולם קדושים, אז ממילא לא צריך את החיבור הישיר לקדוש ברוך הוא באמצעות משה. תלית שכולה תחלת, בית שכולו ספרים, למה צריך פתיל תחלת? למה צריך מזוזה? והדבר מחלחל עד שבסוף זה מגיע לחטא פאור, לא עלינו זנות עם בנות מואב בשיטים. אז אחרי שראינו מה עומד בבסיס התלונות והתאוות עד כדי כך שבסוף זה מגיע לזנות ועבודה זרה, אני רוצה שננסה להעמיק יותר בהבנת השורש הבעייתי של התאווה ושל התלונה. נתחיל עם התאוות. לא בכדי התאווה בפרשתנו באה כניגוד לאכילת המן. יש כאן תאווה לאוכל, ליתר דיוק אכילת בשר, תאווה למשהו גשמי, מוחשי, אנטריקוט, נוטף, כן? מדיום רר. מרן הרב קוק זצ"ל עומד על שורשה של התאווה ומקשר זאת לאכילת המן מול האכילה הגשמית. והוא מסביר ששורש התאווה בעומק, בפנימיות, זה בעצם הנטייה לרצות יותר ממה שצריך. לדבריו, שורשה הפנימי של הנטייה לתאווה ובפרט לתאוות האכילה, אבל גם בהקשר של תאווה מינית, עומד הרצון לחלק ולהשפיע על האחרים. האדם נמשך לקחת, לאכול יותר על מנת שיוכל לחלק לאחרים. זו מטרת התאווה במקורה האלוקי המתוקן. אולם לצערנו, בהופעה המקולקלת של התאווה, היא נוטה למחוזות הנמוכים והמעוותים של המציאות, ואז ממילא המשמעות המקורית שלה פשוט הולכת לאיבוד. בגלל שבזמן המדבר טרם הגיע זמן התיקון, ממילא לא היה צורך בהשפעה לחיצונים. לכן המן היה נבלע באיברים, לכן גם כל אחד קיבל מן בדיוק בכמות הנצרכת ולא ניתן היה להותיר ממנו למחרת. כל אחד בדיוק קיבל את מנת המן שלו דבר יום ביומו ואסור היה להשאיר ממנו, ומי שהשאיר ממנו זה התקלקל. מכדי לשקף את מצבנו גם אנחנו הרי אוכלים מה שצריך. אולם אנחנו יודעים, אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע וכולי, נכון? הגוף יודע להפריש החוצה את מה שמיותר. כל אחד מאיתנו מבקר בבית הכיסא פעם, פעמיים, אפילו יותר, כדי להיפטר מעודפים, דברים שהגוף לא צריך אותם, פסולת. לכן הרב קוק זצ"ל עומד על כך שלא בכדי מותר האכילה, פסולת האוכל, באה בצורה של הפרשה עם ריח מאוד לא נעים, ריח שמסמל ומעיד שלא הבנו ולא הפנמנו את תפקידה של התאווה. לכן חומש במדבר ג' מתחיל בתאווה, בתאוות לאכילה גשמית, לא מבוסתת. אכילה שסופה להוליד פסולת אכילה, צועה, עם ריח לא נעים שמעיד כאלף עדים על המגמה הסרוכה של התאווה. וכפי שכבר אמרנו מקודם, לקראת סוף חומש במדבר ג', בני ישראל ייכשלו בזנות עם בנות מואב. בנות מואב שזובחות לפאור. דרך העבודה של פאור הייתה שהם היו מטילים את הצועה שלהם על הפסל של פאור. כלומר, הם עבדו את הצועה שלהם כביטוי אלוקי, ביטוי אלוקי כביכול. דהיינו, אבון פאור הוא בדיוק דמות המראה של אכילת המן בקדושה. אבון פאור זה בעצם התחנה הסופית של התאווה. כאשר אדם הופך להיות משועבד לצועה שלו. משועבד לפסולת הסרוכה שכולה מותרות, והופך אותה לעיקר והתכלית. לכן משה רבנו, שבגינו ירד המן, נקבר דווקא מול בית פאור כדי לכפר על עוון זה. אבל שורש עוון פאור שמובא בסוף חומש במדבר ג' כבר נעוץ בבקשת האספסוף שהתאבות האהבה כמובא בתחילת חומש במדבר ג'. ועכשיו נעבור ליום בשורש התלונות. אז כפי שראינו, בעוד שהתאווה בהופעתה המקולקלת מובילה בסוף לעוון פאור בעבודה זרה, הרי שבתלונות הדרך המובילה לשאול הכפירה קצרה הרבה 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 יותר. תלונה בעומק משמעות שלה, מה זה תלונה? משמע, אני לא מסכים עם הרצון של השם. אני לא מתבטא להנהגת השם מתברך את המציאות ולכן אני מתלונן. אני חושב שצריך להיות ככה וככה, אבל בפועל יש משהו אחר ואז אני מתלונן, כי זה לא בסדר. זה לא מה שאני רציתי שיקרה. אבל בעצם מה שקרה זה בעצם מה שהשם רצה ולכן נרחש ככה, דוגמה פשוטה. ביום החתונה שלי, כנהוג, היה לי מלא תכנונים, תפילה מוקדמת בירושלים של צדיקים, ואחרי זה ספר תהילים במנהרות הכותל מול קודש הקודשים, ועוד קברי צדיקים, ומקווה, ולא יצא כל מה שתכננתי. מה יצא בסוף? יצא מה שהשם תכנן, וזה גם אחלה. נדגים את זה אולי בסיפור, סיפור חסידי שגם קרה באמת. אני מקריא מתוך סיפור ששכתב אותו הסופר החרדי רב חיים ולדר מבני ברק, ששמע את הסיפור מפי בעל המעשה, וזה במילים של בעל המעשה, סיפור אמיתי לחלוטין. לפני כ-30 שנים הייתי צעיר יותר. היו לי 5 ילדים קטנים וקשיים גדולים בפרנסה. הקשיים הללו יצרו לחצים לא קטנים בבית, במיוחד בגלל הוצאה רפואית כבדה של אחד הילדים, והגעתי למצב של לחץ וחובות. יום אחד, ביותי ברחוב צדדי לצורך סידורים, עברתי ליד דוכן פייס. מעולם לא הייתי מסוג האנשים הנוהגים לקנות כרטיסי הגרלה, אולם ברוב יאושי החלטתי לרכוש כרטיס הגרלה. כן, לא טוב, משהו כזה. ניגשתי לדוכן. לפני עמד איש לבוש בלויים שנראה כקבצן, וניהל ויכוח קולוני עם בעל הדוכן. כדי להבין את הוויכוח, אספר שעד לאותה התקופה, הדרך למלא לוטו, הייתה סימון ידני של מספרים. המוכר היה מקבל את המקור, הלקוח את העתק, ובשעה שמתפרסמות התוצאות, תוצאות ההגרלה, ניתן היה לדעת אם זכית או לא. באותה תקופה עבר הלוטו לשיטה ממוחשבת, שבה המחשב יכול למלא בעצמו את הספרות. אז היה דבר חדש לגמרי. וכמובן כולם חשדו במפעל הפיס שהוא מרמה ומנפיק מספרים שלעולם לא יזכו. כאילו הוא יודע מראש אלו מספרים יזכו, כן? לא משנה. מסתבר שהקבצן שלפניי אסף כמה פרוטות, ניגש אל המוכר וביקש כרטיס לוטו. המוכר מילא לו את הטופס באופן ממוחשב, והקבצן לא הסכים בשום אופן לקבל את הטופס הממוחשב. אני רוצה להחליט לבד את המספרים, ככה הוא צעק. והמוכר אומר לו, מה זה משנה לך אלו מספרים אלה? אומר הקבצן, יש לי מספרים מיוחדים משלי. כן, וכמובן, לנוכח המראה שלו, אם זה לא היה עצוב, זה היה עשוי לשמע אפילו מצחיק. כן, מה הוא מבין בלוטו, במספרים, אז למה הוא קבצן? כן, יש לו מספרים מיוחדים, ותראו לאן הוא הגיע אותם. הוויכוח נמשך ונמשך, ואני הערתי שאני מבקש שיסיימו, כי אני חניתי באמצע הכביש, ועוד מעט אני אקבל דוח שיהיה גבוה ממחיר המכונית עצמה. והוא הצבעתי על מכוניתי שחנתה בצורה בולטת, כמו פרצה קוראת לשוטר. וניכר עליה היטב שבעליה זקוק לזכייה כזו או אחרת בלוטו. אבל המוכר, שהכנה גם הוא איש קשי יום, לא פחות מהקבצן, לא הסכים לוותר. אני הוצאתי את הכרטיס מהמחשב, ואין לי עכשיו מה לעשות איתו. אתה תשלם לי, ואימא. והקבצן מתעקש, אני לא אשלם, זה לא מספרי המזל שלי. בשלב מסוים פנה המוכר אליי ושאל אותי, אולי אתה תסכים לקנות את הכרטיס במקומו? הסתכלתי על הקבצן היטב, ולאחר מכן על המוכר, ועיניו הודיעו לי שהוא מבין היטב מה עובר בליבי, ואם לא די בכך, פנה לקבצן ואמר, כדאי לך, קח את הכרטיס שלי, והסיכויים שלך יגדלו. כמו שכמעט צחקתי אז, כמעט לא בכיתי שנים. הנה האדם האחרון, הקבצן הבלוי הזה, שידבר איתי על סיכויים טובים. אבל בהחלטה של רגע, אמרתי, יאללה, בסדר, אני אקנה את הכרטיס. בליבי חשבתי, הוא לא ישלב כאן מצווה עם השתדלות, וזה יסייע לי. גם אם לא יזכה, לפחות תישאר המצווה. קניתי את הכרטיס. הקבצן והמוכר ברכו אותי כמובן בשל הברכות, ובעיקר סמכו שמצאו סוף סוף איזה פרייר מתנדב שיקח את הכרטיס שאיש לא חפץ בו. ומה אתם חושבים שקרה? זה ברור. אחרת לא היה סיפור. הכרטיס הזה שרכשתי, הכרטיס הזה זכה בפרס הראשון בלוטו. זכיתי בסכום לא מבוטל ששינה את חיי הכלכליים עד ליום הזה. למעט רעייתי, לא סיפרתי לאיש על הזכייה. לא עשיתי שום שימוש בכסף פרט לחובות שנראו לפתע כל כך מזרים לנוכח גודל הסכום של הזכייה. המשכתי לחיות ברמת חיים לא חריגה מכפי שהורגלתי, אם כי בוודאי שלא נהגתי כקבצן. במקביל, השקעתי את הכסף בכמה אפיקים, חלקם סולידיים וחלקם בנדלן, ובתוך 5 שנים כבר התבססתי היטב והכפלתי את סכום הזכייה שהיה גבוה בלאו הכי. משלב זה כבר הרשיתי לעצמי לעבור לבית גדול יותר ורכשתי למשפחתי רכב גדול יותר. ניתן לומר שעשיתי את המעבר מעוני לאושר בצורה חלקה בסייעתא דשמיא, בלי כל החוליים שמאפיינים אנשים שזוכים בסכומי עתק בזמן קצר. כ4 שנים לאחר מכן אני נוסע באחד הרחובות בבני ברק. נעצר ברמזור ולפתע דפיקה על החלון של הרכב. עמד שם איש מאוד מוכר, לבוש בלויים, בגדים בלויים, ובלי שאספיק לומר משהו, הדלת נפתחת, ומי מתיישב על המושב לצידי, אם לא אותו קבצן שקנה את הכרטיס הזכייה, והתחנן שאני אקנה אותו במקומו. הוא ביקש ממני לעצור בצד, ואז פתח בדיבור. האמת, ראיתי אותך כבר כמה פעמים, כי אתה עובר כאן הרבה. אם לשפוט על פי המכונית החבוטה שהייתה שייכת לך, והמכונית שיש לך היום, אני מניח שהתעשרת. אתה לא חייב לומר לי איך התעשרת. אבל אם התעשרת מהכרטיס שלי, אתה לא חושב שמגיע לי משהו? רוב בני אדם כמובן היו מכחישים ומבטלים את דבריו בצורה נחרצת. אבל מידת האמת שבי לא נתנה לי לעשות זאת. הבטתי בו ולא אמרתי דבר. אמר הקבצן, שתיקה כהודאה. כנראה לא טעיתי. נו, אז אתה לא חושב שמגיע לי לפחות חלק? קודם כל, אני לא חושב שאני חייב לך משהו, עניתי. אבל, ליתר ביטחון, כיהודי מאמין, אני אגש לרב פוסק ואני אשאל אותו, והוא יורה לי כיצד עלה לנהוג, אמרתי לו. הוא התרצה, ירד מהרכב, נתתי לו שטר מכובד כתרומה, ולאחר מכן שקעתי במחשבות. האמת שהעניין הזה ממש ניכר לי במוח. הכרטיס נקנה על ידו, ולא על ידי. ומעולם לא בדקתי מה ההלכה אומרת בנושא. החלטתי שאלך לדיין מורה הוראה, והוא יפסוק לי כיצד לנהוג. פחדתי מאוד מהתשובה. אך עם זאת ידעתי, אני לא אהיה שלם עם עצמי, אם לא אלך ואעשה שאלת רב. פניתי לדיין מורה הוראה ידוע, סיפרתי לו את הסיפור, והוא בתמורה סיפר לי סיפור משלו. מעשה בעיירה של פעם, לייבלה, הנוכל, השלי מאזל. כן, לא יוצלח של העיירה, חוסך פרוטה לפרוטה, כדי לקנות כרטיס הגרלה של הממשלה. ומה קורה אז? מה קורה אז אם לא כך? ביתו של צדיק העיירה, לא רב מאיר. רב מאיר כהקדוש בא בברית האירוסין, ורב מאיר כהתחייב לשלם כנדוניה סכום עתק, שאין לו אפילו 10% ממנו. אך רב מאיר אינו דואג, ושם יבוא על בורא עולם. למקור רומב הוא מספר, כי הוא החליט לעשות השתדלות קטנה, ולרכוש כרטיס הגרלה. ובכן, עניין זה של הצדיק, הרוכש כרטיס הגרלה, אינו עניין של מה בכך, שכן רב מאיר מעולם לא נטרד בענייני כספים, והתעניינותו בענייני הגרלות היא עניין מופלא לכשעצמו. והנה, רב מאיר ניגש ורוכש כרטיס הגרלה, וכל העיירה קוראת תהילים ומתפללת שיזכה בפרס הראשון, ולמוחו של לייבלי הקבצן חודרת מחשבה פשוטה, הרי לי אין אפילו גרם אחד עלוב של סיכוי לזכות. ולרב מאיר בוודאי יש 10 קילוגרמים של זכויות, בעיקר לנוכח התפילות של בני העיירה. מה אומר רב לייבלה? אומר לייבלה, אני אלך ואני אגנוב את המזל של רב מאיר. וכך אני אגיע לאותם 10,000 רובלים שנפשי כל כך כוספת אליהם. לייבלה הולך אצל מוכר הכרטיסים ורוכש לו כרטיס הגרלה. לאחר מכן הוא ממתין לשעת כושר. ומה היא אותה שעת כושר? בשעת בוקר, לייבלה היה מגיע לבית המדרש, וממתין לרגע שבו רב מאיר יתלה את המעיל שלו. כשזה קורה, לייבלה ממתין כמה רגעים, ניגש לאותו מעיל שידע ימים יפים ופחות יפים, ומגלח מהכיס הפנימי את כרטיס ההגרלה הנכסף. הוא כמובן, הוא מקצוען, הוא לא שוכח להטמין באותו כיס עצמו את הכרטיס חסר התקווה שהוא בעצמו קנה. לאחר מכן הוא מסתלק משם מלא אושר ותקווה. ביום ההגרלה עוקב לייבלה אחר מאירקה, ההולך לבית ההגרלות, ולתדהמתו, הוא נדהם, הוא לא מאמין, הוא שומע קולות צהלה בשמחה. הכרטיס של רב מאירקה, כלומר הכרטיס של לייבלה, זה שהוא שם במי של רב מאירקה במקום זה שגנב, אותו כרטיס זכה לא פחות ולא יותר בפרס הראשון. אחרי שלייבלה מתעלף קצת, הוא חוזר לשתנותיו ומחליט לקבל את הכסף ואימא. הוא מחליט לתבוע את רב מאירקה לדין תורה, גם אם הדבר כרוך בהודעה מתידו שגנב את כרטיס של רב מאירקה. אז יהיה לו פדיחות ובושות, אבל הוא לקח את הכסף, יעבור עם זה לעיר אחרת עם כל המיליונים. אנחנו לא מדברים פה על סתם דין תורה, אלא הם ניגשו לעיירת וינסק, ופנו לרב מאיר שמחה הכהן, בעל האור שמח, המשך חוכמה, שיפסוק להם את הדין. האור שמח, לאחר ששמע בעיון את שני הצדדים, כולל את זה שרב מאירקה, שאמר כי הוא מאמין לטענת לייבלה שגנב את הכרטיס, פסק באלה המילים. כך אמר האור שמח, לא הכרטיס זוכה, האדם הוא זה שזוכה. והוסיף האור שמח, הקדוש ברוך הוא דרכים שונות לו להיטיב או להרע עם בני אדם. ואם הגיע לרב מאירקה לזכות בפרס, ישלח לו הקדוש ברוך הוא את הפחות שבגנבים כדי לספק לו את אותה זכייה. וזה הסיפור שסיפר לי אותו מורה הוראה בבני ברק. ולאחר מכן פסק לי שבמקרה הזה בוודאי ובוודאי הזכייה שלי, מפני שלא הייתה כאן כל גניבה, ואדרבה, הכרטיס נדחה על ידי הקונה הראשון. ובעצם הרכישה שלי של הכרטיס הייתה מתנה לאותו קבצן. ובנוסף לזה, לא הכרטיס זוכה, כי אם האדם זוכה. החלטתי לשוב לאותו קבצן עם פסק ההלכה של הרב. ובכל זאת, כדי לפצות אותו, נסעתי יום אחד עם אחד מידידיי למקום השבוע הקבוע של הקבצן. ידידי יצא עם העטפה מכובדת, הבדתי בו מוסר את החבילה לקבצן ומודיע לו את הסכום שבתוך החבילה ואת השימוש שהוא יכול לעשות בו כדי לחזור לחיים תקינים. ראיתי את מבטו התמה והשמח של הקבצן. ידידי חזר לרכב ועוד הספקתי לראות את ידו מנופפת לשלום, זה הרגיע אותי. מה שעוד יותר הרגיע אותי הוא שמאז ועד היום לא ראיתי את הקבצן הזה, לא בפינת הרחובות הקבועה שלו, ולא בשום פינה אחרת. כך שהכרטיס שכמעט היה שלו, בכל זאת חזר עליו בדרכיו הנפלאות של הבורא. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, ונתחיל לסכם. בתורת ברסלב מוסבר שהאמונה מתחלקת לשלוש דרגות. הדרגה הראשונה היא הדרגה הפשוטה. פשוט להאמין שהכל בהשגחה פרטית מאיתו יתברך. הדרגה השנייה, זו כבר דרגה גבוהה הרבה יותר, בה יש להאמין שהשגחת השם יתברך לא רק שהיא פרטית, אלא השגחת השם יתברך היא תמיד לטובה. וכל מה שקורה, כל מה שקרה וקורה ויקרה לנו, הכל לטובה. הדרגה השלישית, שהיא הדרגה העליונה ביותר, היא להאמין שיש תכלית לכל דבר שהשם עושה. כל מה שקורה לי רק מעורר אותי יותר לחפש, לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך הוא ולהבין מה הוא רוצה ממני בסיטואציה הזו. דרך אגב, מה דעת ההלכה בסוגיה הזו? אז בשולחן ערוך נפסק, אור החיים סימן רשלם את סעיפי, אני מקריא, לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנה לתו עביד. בעברית, כל מה שאדם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. כלומר, מרן המחבר פוסק להלכה את הדרגה השנייה באמונה. כלומר, להאמין שהכל לטובה זה לא סטיקר, זה לא רק מימר חסידית או הנהגה ראויה לחסידים מלבד שעושים לפנים משורת הדין. זו הלכה, כמו שאומרים באחרונים, אם תרצו, אין זו אגדה, זו הלכה. מורנו ורבנו, הצדיק אברהם אברג'יל, זכותו תגננו שהיום זה יום הולדתו, היה מרבה לומר לאנשים, אנחנו חסידים של בן עזאי. וכאשר לא מבינים את דבריו, הוא מצטט את הגמרא, במסכת יום הדף למד ח' שקראנו, לא בזמן מדף יומי, למדנו אותה, מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ומלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלונימה. בעברית, מה ששלך, שלך, ואף אחד לא יכול ולא יוכל לקחת את זה ממך. פשוטו כמשמעו. אבל במקום זאת, אנשים מתלוננים. אנשים באים בטענות על הסביבה, ואם הם קצת יותר מאמינים, אז הם באים בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא. נגיד את זה בצורה ישירה, כנה ופשוטה. תלונות זה מסוכן. ולא רק שזה מסוכן, זה גם לא משתלם. כפי שמובא בברסלב, בשיח ספר הקודש, אומר רבי יצחק בנדר, בשם רבנו הנחל נובע מברסלב, אמר, כשאחד פוגש בחברו ושואלו עלה לשלמה, ואומר לו, לא טוב, אומר השם יתברך, זה לא טוב, חכה, עוד הרער כמה הוא לא טוב. ובאים עליו רעות רבות, אחמנא ליצלן. אולם כשפוגש חברו ושאלו לשלומו ועונה לו בשמחה, טוב, ברוך השם, אף על פי שבאמת אין טוב לו, אומר השם יתברך, זהו, זה נקרא טוב, חכה חכה, עוד אראה כמה הוא טוב. אחת הקליפות הכי קשות בדור שלנו זה קליפת הבכיינות. וזו הייתה הבעיה של המן הרשע, דיברנו על זה בפורים, שהתלונן, וכל זה איננו שווה לי. יש לו הכל להמן, כולם משתחווים לו, ורק מרדכי היהודי לא קורע ולא משתחווה, ומבחינת המן זה כבר לא שווה כל מה שיש לו. מבאר אריזל הקדוש, זה איננו שווה לי, סופי תיבות, כ-ו, כ-י. שזה בדיוק ההפך משם י' כ-ו, במקום י' כ-ו, כ-ו, כ-י. שם הוויה, רק מהסוף להתחלה. קליפת הבכיינות גורמת להסתכל על כל המציאות בצורה הפוכה. לכן לעומת הבכיינות והתלונות ניצבת בגאון האמונה. אז אם אני מסכם את הסיכום, בטח יהיו כאלה שיגידו מה אתה עושה כזה עניין מהמתעוננים, המתאבים. לא מדובר כאן בחטא המרגלים, גם לא חטא העגל ואפילו לא אבון פאור או משהו כזה. אחרי הכל תלונות, אבות, נו נו, תכלס דוגרי. לכולנו יש תלונות, לכולנו יש תאבות. אבל לא! התלונות והתאבות זה השורש פורה ראש ולענה שאחר כך יותר מאוחר הוא בא לידי ביטוי בחטאים הנוראים עבורים בהמשך. בהמשך הוא מדבר ג' שאתה מרגלים, אבון פיור שלא נדע. נשים לב שהתלונות זה פגם המוח. תאבות זה כבר פגם בלב. אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות. שלמות המוח, כלומר בלי תלונות. שלמות הלב, בלי תאבות. לכן מוח ועוד לב בגימטריה שווה 80 בגימטריה יסוד. זה היסוד הכי גדול בעבודת השם יתברך, לעבוד אותו עם המוח ועם הלב. עבודת השם עם המוח והלב משמעה לחיות עם הקדוש ברוך הוא בקשר ישיר, בדיוק כמו שמתואר בחומש במדבר א'. אם יש בעיה, פונים לקדוש ברוך הוא, פונים לצדיק, שהוא בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. ומקבלים מענה ברור ומיידי. לא הולכים לאיבוד ביער התלונות ולא מחשבים מסלול מחדש באמצעות המצפן של התאוות. הדור שלנו ברוך השם הוא דור של שפע בלתי רגיל. ואנחנו צריכים לנצל את השפע האדיר הזה שמתבטא בכל מרחבי החיים בכדי לרתום את המוח והלב לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה המוחשית והשלמה ביותר. לכן בעזרת השם שנרצה וממילא נזכה, ואם נרצה, אז נזכה, ואז פשוט ופשוט שנשמח, שנאמר, Ya na na din na 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 yam bi lam bam bam din na 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 din na 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 din lam bam 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 din da 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 dam din na 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 din na 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 nam din na 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 ya ba ba bam 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 din na 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 din na na ya ba bam din na 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 yam ba 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 bam din bam 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 ya na 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 din na 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 Nay, 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 Shabbat, shalom, u mevorach.